משמעות מיוחדת יש לקורבן פסח שחל בשבת. אני רוצה אולי, אני לא יודע אם כבר אני אחזור, חלק מהדברים שנאמרו, על כל פנים ללמוד מה מיוחד שיש דווקא בקורבן פסח בשבת. ראשית, כבר הקורבן שנלקר במצרים, בעשור לחודש, הוא נלקר בשבת. כתוב בספר שמות, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. מקחו בעשור היה בשבת. כך כותב בספר הפרדס, הוא הספר שמיוחס לרשי, הוא אומר מקחו של הפסח מבעשור היה בשבת לפני הפסח. שאלה, מדוע דווקא מקחו בעשור היה דווקא בשבת? אפשר היה לקחת את זה גם ביום אחר, אז מה המיוחד של שבת? אלא כנראה המטרה היא להגדיל את הנס של לקיחת קורבן פסח. ביום רגיל, אם היו לוקחים את קורבן פסח, אז אפשר להגיד איזה תירוץ למצרים, מה אתם לוקחים את האלילים שלנו? אפשר למצוא איזה תירוץ. אבל עולה מכאן שבשבת, למרות שאולי לא נצטוו על השבת, אבל עניין השבת כבר היה ידוע, כשאותו יהודי לוקח את האליל של המצרים בשבת, כאן כבר אי אפשר להגיד, אני סתם לוקח, רוצה לקחת אותו, לגדל אותו, להשגיח עליו, של זה מחללים שבת, אלא כאן הייתה מטרה להעמיד את עם ישראל בניסיון עצום של אמונה, כדי לראות עד כמה הם מוכנים למסור את עצמם לעניין הקרבת קורבן פסח. לא רק זה, אלא יש כאן גם עניין להראות את חשיבותו של קורבן פסח. דווקא לקחת אותו בשבת. ואולי השנה שחל בשבת. הדוגמה לכך יש לנו מכיבוש יריחו. כיבוש יריחו חל בשבת. הפעם השביעית שסובבו את העיר 7 פעמים, חל בשבת. מדוע דווקא בשבת? הרי אין הכרח שכיבושה של יריחו תהיה דווקא בשבת. אלא שוב ללמד אותנו, את הדור שנכנס לארץ, עד כמה חשובה מצוות כיבוש ארץ ישראל. עד כדי כך שאפילו השבת נדחית לכתחילה מפני כיבושה מצוות ירושת ארץ ישראל. לכן שתי מצוות, בשתי מצוות עיקריות יצאו עם ישראל ממצרים. שהפסוק אומר ביחזקאל, וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לה בדמייך חיי, דורש המדרש מה זה בדמייך חיי? בשני דמים הפסוק מדבר. אחד קורבן פסח ואחד קורבן מילה. בזכות שני הדמים האלה יצאו ממצרים. המסירות. וגם שתי המצוות האלה הם המצוות הראשונות שעם ישראל מקיים כאשר נכנסו לארץ. מצווה הראשונה, שוברים את הגלגל, זה מצוות המילה, ומיד אחרי כן קורבן פסח. ושתי המצוות האלה נכנסו לארץ. ושתי המצוות האלה הם נותנים לנו את האחיזה שלנו בארץ ישראל. לכן יש משמעות מיוחדת רעיונית למצוות הקרבת קורבן פסח, אולי שחל בשבת. הוועדה הוזכר הגמרא במסכת פסחים על אותו קורבן שחל בשבת עם המעשה עם בני בתרה. וכן, תנו רבנן, הייתה השבת שמגיעה השאלה האם קורבן פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת, וההלכה הזאת נתעלמה מבני בתרה. בני בתרה של ראשי הסנהדרין לא יודעים מה להורות הלכה, הציבור שואל מה עושים. שואלים אם יש מישהו אחד שיודע, והנה אומרים שהנה יש פה הלל שעלה מבבל, והוא יודע מה ההלכה. הביאים אותו והוא דורש את הדרשה שפסח דוחה את השבת. בסדר, אז קורה שגדולי הדור לא יודעים הלכה, דבר שכיח. תמיד היו אומרים שהציבור טועה בשתי טעויות. טעות אחת הציבור טועה שהם אומרים שגדולים לא טועים. זו טעות ראשונה. וטעות שנייה, שאם הוא טעה, אז הוא כבר לא גדול הדור. אז זה שתי טעויות. גם גדול יכול לטעות, רק מצאנו אצל משה רבנו, שעל קורבן חטאת עם אהרון שטעה, תלמד ממנו הלכה. והוא נשאר משה רבנו. לפעמים לקרוא את הגמרא הזאת, זה התפעלות מההנהגה של בני בתרה. אז הם אומרים, בסדר, שכחנו משהו. קורה, לא יודעים. הם אומרים להלל, בבקשה, אתה מכובד, לשבת על הכיסא שלנו. זה ענווה יוצאת מגדר הרגיל. נראה היום מישהו מוותר על הכיסא שלו. לא דבר נפוץ במקומותינו. מי שכבר יושב על הכיסא, והם מוכנים לוותר על כיסא הסנהדרין. אבל המפליא יותר זה הנהגה של הלל. הלל היה צריך להגיד, בסדר, אז אני יודע איזה הלכה שאתם לא יודעים, אבל לא עד כדי כך לשבת על הכיסא של הסנהדרין. והוא הולך ומתיישב, יושב על הכיסא של הסנהדרין, מספר את הגמרא ודורש כל היום בהלכות פסח. הלל לא מתאים לו כל כך. לא רק זה, שואלים אותו עכשיו שאלה, מה יהיה עם הסכין? איך אנחנו נטלטל את הסכין? אין עירוב בירושלים, אולי בהמשך נדבר על זה, אין עירוב, אז מה עושים עם הסכין? הלל לא יודע, אמר להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי. פתאום הלל שוכח. למה הוא שוכח? הלל שזוכר דברים שבני בטרה לא יודעים, לכאורה דבר פשוט כזה הוא שוכח. אלא מה? שתי שורות לפני כן, אחרי שהוא דרש כל היום, מספר את הגמרא כך. התחיל מקנטרן בדברים. הוא אומר לבני בטרה, מטיף להם גם מוסר. הוא אומר להם, אתם יודעים למה שכחתם את ההלכה? שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון. תראו, כנראה בשיעור הלכתם, אני לא יודע איפה הייתם. מה הם היו צריכים להגיד לו? תראה, אתה לא מתבייש? אנחנו ראשי הסנהדרין, קצת דרך ארץ. מלא, פינינו לך את הכיסא, אתה יושב עכשיו. אבל לתת לנו מוסר? בבני בטרה לא מוציאים מילה אחת מהפה. זה ממש. בהנהגה מוסרית, אני חושב שלא היה כדוגמתם בעם ישראל. טוב. אז הם שואלים אותו, אז מה עם הסכין? והוא לא יודע. למה לא ידע? אומרת הגמרא בסמכלב עמוד ב', כל המתגאה שוכח דברי תורה. מכיוון שהלל התגאה, אמר רב יהודה, כל המתייער, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו. אם חכם חוכמתו מסתלקת ממנו, מהלל. הלל קיבל כאן עונש. מה הוא קיבל עונש? הוא מתגאה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מתחבר אל מי שמתגאה. דברי תורה וגאווה זה לא הולך ביחד. איך אומרת הגמרא במסכת תענית? למה נמשלו דברי תורה למים? מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך דברי תורה מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה עליו. הלל למד את הלקח. אנחנו מוצאים אחרי כן את הגמרא במסכת שבת, הגמרא אחרי כן במסכת שבת, את אותו סיפור על הלל, ששניים התערבו, מי ירגיז את הלל ערב שבת, ככה לפני כניסת השבת, בקצרה, שניים מתערבים, מי ירגיז את הלל ערב שבת, ומתערבים על סכום גדול, 400 זוז, זה פעמיים כתובה, זה סכום גדול, ואחד, יום שישי, ככה לפני כניסת שבת, הלל מתקלח, והוא צעק מלמטה, הלל, הלל, ומה יש לו שאלה? למה הראש של הבבלים עגול? והלל צריך לצעוק עליו, מה אתה ביום שישי, זה מה שמטריד אותך? יורד אליו, בני, שאלה יפה שאלת, באמת, גדול הדור אתה. הוא מסביר לו שהמהלדת, לא... טוב, הלל חוזר להתקלח כבר 5 דקות לפני שבת. מה עכשיו? עוד אחד הוא צעק מלמטה, הלל, הלל, למה העיניים שאתם מודיעים על החסונים? למה הסינים יש להם עיניים כאלה מלוכסנות? עוד פעם אומר לו איזו שאלה יפה שאלת, וכך אחרי כן עוד פעם הוא שואל על אפריקאים למה רגליים שלהם רחבות, והלל הזה יש לו סבלנות, ואותו אחד בסוף אומר לו, הלוואי ולא ירבו כמותך בישראל. אומר לו, למה? אומר, תגלך, הפסדתי 400 זוז. הוא אומר, כדאי הלל שתפסיד 400 זוז והלל לא יקפיד. ואז הגמרא אומרת לו, למה היא אדם הנבטן כהלל? ואיפה הוא ידע להיות הנבטן כהלל? הלל למדת מהגמרא בפסחים, הלל עשה תשובה. התשובה של הלל זה ללכת לקצה האחרון. מה ללכת לקצה האחרון? הוא שכינתר את שני גדולי הדור, לכן הוא זכה להיות הלל. הלל מיד עשה תשובה. מה התשובה? התשובה להיות שיא הענווה. אם כן, מה הייתה אבל התשובה שלו? נחזור בחזרה לענייני פסח. מה הייתה התשובה שלו? אם כן, הם שואלים את הלל, מה אנחנו עושים עם קורבן הפסח? אז מה אנחנו, איך אנחנו מטלטלים אותו? בא הלל ואומר, אתם יודעים מה קורה עם הסכין? אומר להם, אומר להם דבר כזה, הנח להם לישראל, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. אתה יודע מה? אני לא יודע. בוא נראה מה יהיה. בוא נראה מה יהיה מחר. איזה מין תשובה זאת? מה יהיה מחר? ומאיפה אם אני לא יודע? בני בטרה ראשי הסנהדרין לא יודעים. הנה אל הגדול שעלה מבבל, גם לא יודע. אז מי ידע, הציבור הפשוט, הוא יודע? והוא בני נביאים? ומה קרה? כך היה. מה היה למחרת? למחרת, מה הוא ראה? שכל אחד שם את הסכין בצמר של הכבש, והכבש טלטל את זה, ואז כאן את הסודן, שזה מחמר כלאחר יד, בשינוי, הכבש ראה את זה, ואמר, כך מקובלני מפני שמעיה ואבטליון. פתאום נזכר, אמר, כך למדתי בשיעור. אולי מכאן יסוד לכאורה מחודש בהלכה. יש דבר שמה שלנו פה פלא. גדולי הדור לא יודעים מה, והם אומרים, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, אז אומרים, בואו נראה מה הציבור ינהג. למה? מקובלנו שהציבור, אם לא נביאים, הם בני נביאים הם. ואם הם נוהגים ככה, ככה הלכה. הגמרא הזאת, המונח הזה של הלל, קיבל משמעות מיוחדת גם בפסיקה הלכתית שקושרת אותנו לנושא המקדש. הרב עובדיה יוסף ביביע עומר בחלק ה' דן בשאלה האם נשים שאינן טהורות יכולות ללכת לכותל. לא מדבר עוד על הר הבית. יכולות ללכת לכותל. למה שלא ילכו לכותל? מביא כאן הרב עובדיה יוסף בחלק ה' ציטוט משו"ת בית רדב"ז. מי היה הרדב"ז? הרדב"ז היה רבי יעקב דוד וילובסקי, נולד לפני בערך 160 שנה, היה רב של צפת, פשוט בית הרדב"ז, והוא מעלה שאלה כזאת. הוא אומר ככה, הרב החריף, זה ציטוט מהרב של צפת, הרב החריף, רבי יהושע יוסף קולבו, לפני כ-100 שנה, היה רב חשוב, קראו לו הרב יוסף קולבו, שהוא מעיד עליו, הרב של צפת, שמה? שאין חכם כמוהו, הוא כותב עליו ככה, הוא המצוין הראשון בתבן, בחוכמת המקדש. הוא הגאון הכי גדול בנושא המקדש. ומה הרב קולבו הזה העיר? הוא אמר שאסור ללכת לכותל. למה אסור ללכת לכותל? מכיוון שהרדב"ז, כדי שלא נתבלבל, הרדב"ז, את הרדב"ז נקרא לו הרב מצפת. הרדב"ז שחי לפני כ-500 שנה, הרדב"ז שנשאל האם לעלות להר הבית, התשובה המפורסמת שלו, שכיפת הזהב היא אבן השתייה, זה המקור לכל העליות שלנו. אומר הרדב"ז, אפשר להבין ממנו, יש תשובה גדולה, כבר דנו בזה הרבה, גם הרב אריאל דן בתשובה שלו, של הרדב"ז, אבל אפשר ללמוד ממנו שהכותל זה לא כותל של הר הבית, אלא הכותל הזה הוא כותל של העזרה. ואם זה כותל של העזרה, אסור לנו ללכת להר הבית? לא, אסור ללכת לכותל. מי שהולך לכותל, נכנס לתוך הר הבית עצמו יותר, נכנס ממש ליד כיפת הזהב. כך אומר אותו רבי יוסף קולבו, ולכן הוא אומר, אסור ללכת לכותל. לא רק זה, עכשיו הוא קצת מחמיר עוד יותר. לא רק לכותל אסור ללכת, אלא צריכים אפילו להתרחק, מישהו כן רפא רוצה ללכת לכותל, צריך להתרחק שתי עמות מהכותל. מדוע? מכיוון שאנחנו יודעים שהנדבך התחתון של האבנים של הכותל, הנדבכים של הכותל בנויים שכל נדבך נכנס קצת פנימה. זאת אומרת, שאם אנחנו נמצאים עכשיו, עומדים במפלס של רחבת התפילה פה, למעשה אם נוריד ענך למטה, אנחנו כבר נמצא פנימה מהאבן התחתונה שנמצאת שם. כי האבנים של הכותל זה כמו מסלעה, נכנסים כל אחת פנימה. אז הוא אומר, לא רק לכותל, צריכים להתרחק עוד יותר מהכותל. יושב הרב של צפת, ואומר, מה אני אעשה? הרב בא לכל בו, הוא גאון, אומר, אין חכם כמותו בעולם בנושא הר הבית. ומצד שני, אני רואה איך הוא אומר, אני רואה שתלמידי חכמים גדולי עולם קדושים וטהורים שדומים למלאכי השרת לא חששו לעמוד במקום הזה. אז הנה כולם יש עצרות תפילה ליד הכותל. אז מה עושים? הציבור הולך, והרב יוסף קולבו אומר, אסור. אז מה עושים? אומר הרב של צפת, לכן נראה לעניות דעתי שיש לסמוך על דברי חז"ל, אנח להם לישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. בוא תראה מה הציבור עושה. הציבור הולך לכותל? יש לנו שאלה? לפעמים הפוסקים לא יודעים מה לעשות? אז בוא נראה. זאת אומרת, מה הלל פה חידש? אנחנו רואים שכולם מסתמכים על חידוש של הלל בהלכות קורבן פסח. שמה? שלפעמים, אם יש שאלה, שלא יודעים בדיוק לתת הכרעה הלכתית, אבל בוא נראה מה הציבור עושה. כשהציבור נוהג בהנהגה, זה בני נביאים. אז רואים שהחידוש של הלל הגיע כבר גם ללכת לכותל. לא רק זה, בסוף אילו הרב עדי יוסף, כשהוא רוצה לסכם את התשובה שלו, אז הוא אומר, לכן נראה לי שהדבר ברור להתיר לגשת לכותל, אפילו למי שתומה יוצאת מגופו, כאשר פשט המנהג. הציבור יכול להיות באמת על פי השאלה, זה קצת בעיה, אבל הציבור נוהג, מנהג ישראל תורה הוא, וכל המחמיר בזה אינו מן המתמיעים. למה אני מביא את הדברים האלה? גם היום אם אנחנו רוצים לחדש את ההקרבה, אז ודאי מתחיל הנושא הגדול, מותר לעלות להר הבית, אסור לעלות להר הבית, אפשר להיכנס או אסור להיכנס, כן? ותמיד היה חשש הגדול, הרי יש לנו כמה שיטות, הרי מה האלה שאומרים שאסור? יש שיטה דרומית, שאולי טוביה סגיב, אולי המקדש בדרום, שיטה צפונית, שיטה מרכזית, אז מה נעשה? אז תמיד החשש היה הגדול שברגע שפתחו את הר הבית לעלייה, מה יהיה? כן, נפתחו פה את השאר, וכאן המשטרה, תבוא קבוצה, אנחנו שיטה דרומית, רק תנו לנו סיור בצפון. יבואו אלה, אנחנו רוצים, אנחנו שיטה צפונית, אנחנו רק רוצים סיור בדרום. אנחנו הולכים שיטת הרדבז, שיטה אמצעית. נו, אז אתם יודעים מה התשובה? אתם לא יודעים מה לעשות, אז נו, הלכתה נחכה. אבל מה קרה? קרה אחד הניסים הגדולים, מנח להם לישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. המשכנו את המסור, את החידוש הגדול של הלל, בלכות קורבן פסח. הציבור עלה כשיטה המרכזית של הרדבז. אבל איך באמת כל אלה שרצו ללכת ימינה ושמאלה? מילה טובה אפשר להגיד על משטרת ישראל. מילה טובה אחת. מה משטרת ישראל עשתה? בעליות הראשונות לא נתנה לזוז מהמסלול המרכזי, שזו השיטה המרכזית של הרדבז. אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. כן? מי הורה להם? אני לא יודע, אולי מפקד המחוז. אין, שאתה... בני נביאים הם, בני נביאים הם, ולא נתנו, אני זוכר את העליית הראשונות, היה מישהו שחשש קצת, ואני רוצה ללכת, והשוטר אמר לו, תשמע, אם אתה לא צועד במסלול הזה, אתה בחוץ חד שתיים, והוא ניסה להתווכח והוציא אותו. וכך לאט לאט נקבעה הלכה, וברוך השם, כל המחלוקות, צפון, דרום, מערה, הכל נעלם, הכל זה נשאר בספרים, ואם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. אז ברוך השם, גם בנושא של עלייה של הר הבית, שזה אם אנחנו רוצים לחדש את עבודת הקורבנות, איך עוברים את זה? ברוך השם, אנחנו ישראל כבר נהגו בשוט הבא שיצא, יהיה כבר כתוב, למרות שיש מעוררים איפה צריכים בדיוק לעלות, אבל אנחנו עם לישראל שכבר עלו, כולם עולים כבר להר הבית, ברוך השם, ישיבות ותלמידי חכמים וראשי ישיבות, והרק הולך ומתגבר, וכך נקבע הלכה בנושא עלייה להר הבית, איפה אפשר להסתובב, כדעת הרדבז, על הבסיס של אנחנו עם ישראל, אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. זאת אומרת שישנה הלכה שהקדוש ברוך הוא מגלגל מהלכים על ידי הציבור, שלפעמים יכול להיות שבהנהגה קשה לאורות ההלכה פסוקה, אבל הציבור, כמו בקורבן פסח, אצל בזמנו של הלל, הציבור ככה נוהג. וככה יהיה כתוב אחרי כן, נזכר וראה שככה הלכה. נראה אלה, אם אנחנו יכולים עכשיו לחדש את עניינו של ההקרבה, אז ודאי שזה מחייב אותנו להקרבה הלכה למעשה. הדבר המיוחד שיש בקורבן שחל בשבת, זה עניינו של דבר ראשון קורבן חגיגה, שלא מקריבים את קורבן חגיגה, כיוון שקורבן חגיגה לא דוחה את השבת, יש עניין שקורבן פסח יאכל על הסובה, שקורבן פסח יאכל למושכה, לא כשאדם רעב, אלא הוא אוכל את קורבן פסח כשהוא שבע. אם כן, יש עניין לאכול קודם קורבן חגיגה. אבל מה קורה בפסח שחל בשבת? פסח שחל בשבת, קורבן חגיגה לא דוחה את השבת. אז איך שבעים? כנראה השבת, הנשמה יתירה שיש בשבת, היא כבר מביאה הרוג הזה של השבת, אדם הגיע ככה לליל הסדר יותר נינוח, אז לא צריכים את קורבן חגיגה. אבל יש נפקא מינה מעניינת שנוגעת לנוסח ההגדה כאשר חל בליל הסדר השנה. אם לא מקריבים את קורבן חגיגה, יש לנו מחלוקת במשנה בפסחים בברכת הגאולה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ולא היה חותם. ורבי עקיבא אומר, כן, השם אלוקינו אלוקי אבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וסוסים בעבודתך, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ברוך אתה השם גאל ישראל. שני דברים. דבר ראשון, מה עצם המחלוקת פה בין רבי עקיבא לרבי טרפון? וגם על הנוסח, מן הזבחים ומן הפסחים. דבר ראשון, המחלוקת בין רבי טרפון, שלא מדבר על הפסח שעתידים להקריב, רק מדבר על פסח מצרים. לעומת רבי עקיבא שאומר, כן, השם אלוקנו יגיענו למועדים, לזמנים אחרים. הוא מדבר גם על הקרבה העתידית. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם בא לידי ביטוי במחלוקת כבר יותר קדומה, שאנחנו מוצאים בסוף מסכת מכות, כאשר רבי עקיבא וכל גדולי החכמים עולים להר הבית, הולכים ליד הר הבית ורואים את השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. וכולם בוכים. איך אפשר לדבר על גאולה בכלל? איזה ייאוש. מה לדבר על גאולה עתידית שאנחנו רואים את השועלים הולכים פה? המצב כל כך קשה שלא כדאי להזכיר. את מה נזכיר? את יציאת מצרים, שגאלנו גם לא לחתום בנושא גאולה. בעוד שבא רבי עקיבא, ורבי עקיבא רואה את זה ומתחיל לצחוק, והם בוכים, והם שואלים אותו, למה אתה צוחק? זה מאוד משונה. אז במקום לענות להם, הוא אומר, למה אתם בוכים? אתם המשונים. והם עונים לו, אומרים, תראה מה נעשה על הר הבית, איך אפשר לצחוק? ולמה אתה צוחק? אומר להם רבי עקיבא, אם נתקיימה נבואת החורבן, כך תתקיים נבואת הגאולה. מי הכריע במחלוקת הזאת? אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. הצפייה לגאולה זה של רבי עקיבא. אמרו לו, ניחמתנו. לכן בנוסח של ההגדה של פסח שלנו, קיבלנו את רבי עקיבא. גם בהגדה של פסח, שאנחנו קוראים את ההגדה, לא נזכיר את יציאת מצרים. בהגדה של פסח אנחנו מזכירים את הגאולה העתידה לבוא, כן, השם אלוקינו. ומי שרוצה להתעודד, יראה את הכינוס הזה, כינוס מול הר הבית. אז אפשר להסתכל על מה שנעשה שם ולהתייאש. אפשר להסתכל על מה שנעשה פה ולהגיד ברוך השם, איזה התעוררות יש לעניין הקרבת קורבן פסח, הקרבה מעשית, וצריכים לצאת פה עם דברי ניחומים. כן, אבל מה קורה עם הנוסח? הנוסח שלנו אומר, אם כן, נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. מן הזבחים זה קורבן חגיגה. מן הפסחים קורבן פסח. אבל השנה הרי אנחנו נאכל קורבן פסח בלי קורבן חגיגה. השאלה, האם משנים את הנוסח? מביא המשנה, הרבה דנו בזה, אבל המשנה ברורה מביא שתי דעות. דעה ראשונה הוא מביא בשם מתז, שצריכים לשנות את הנוסח. השנה צריכים להגיד, נאכל מן הפסחים, כי אוכלים קורבן פסח, ומן הזבחים שנאכל מחר, למחרת. מה זה למחרת? נאכל למחרת קורבן חגיגה, קורבן שלמים. לכן צריכים לעשות את השינוי הזה. אבל יש כאלה שאומרים, הוא מביא כנסת ישראל, שאומר שלא. הנוסח שאנחנו אומרים, כן, השם אלוקנו יגיענו למועדים ולזמנים אחרים, משמעות הדבר זה שנה הבאה. השנה לצערנו כבר את קורבן פסח לא יצאנו להקריב. אז אנחנו מתפללים לשנה הבאה, שבשנה הבאה אז נאכל מן הזבחים ומן הפסחים. אבל מי יודע, אולי בשנה הבאה יהיה גם כן ניפול עוד פעם מוצאי שבת, אז התירוץ הזה נפל עוד פעם, אולי מוצאי שנה הבאה עוד פעם ניפול שליל הסדר יהיה במוצאי שבת, אז איך אפשר להגיד את זה? אז אומר בעל התניא בשולחן ערוך הרב, שמכיוון שאנחנו מצפים הרי שבעזרת השם השנה ייבנה המקדש, חס חלילה לא, יש שנה הבאה, ואז יקדשו את החודש עוד פעם, אז זה שבלוח כתוב ששנה הבאה אולי ייפול במוצאי שבת, אז מי אומר? אולי יקדשו אותם על פי הראייה, וזה עוד פעם משתנה. אז ברגע שאנחנו אדרבה שומרים על הנוסח, נאכל מן הזבחים הפסחים, אנחנו מבטאים את הכסיפה שלנו, שאנחנו כל כך בטוחים שבשנה הבאה תהיה גאולה שלמה. אז בין לכך, בין לכך, איך להכרז זה תלוי באגדות. יש אגדות כאלה, יש אגדות כאלה. על כל פנים, יש לנו כמה שינויים, אם כן, בקורבן פסח שחל להיות בשבת. דבר ראשון, אם כן, בצורה מעשית, צריכים כל אחד ייקח לו את הכבש ויקדיש אותו. רק השאלה מתי להקדיש אותו. מהרמב"ם משמע שאולי טוב להקדיש את הקורבן, ככה הבין בעל ערוך השולחן, לא ברגע שקונים אותו, אלא ממש רגע לפני הקרבה. למה רגע לפני הקרבה? כיוון שהגמרא אומרת במסכת נדרים על הלל שלא מעל אדם בעולתו. אנחנו שוב פעם התחלנו בהלל, מסיימים בהלל. שלא מעל אדם בעולתו. למה אף פעם אף אחד לא מעל בעולה של הלל? כי תמיד הוא היה מקדיש את זה ברגע האחרון לפני הקרבה. לכן הם גם היו יכולים לקחת את הסכין, לדחוב אותו בצמר של הכבש, כי עדיין הוא לא הוקדש. לכן אפשר לקנות את הקורבן, להימנות עליו. מי שלא נמנה אומר את המשנה יכול להימנות אפילו בשבת, ולהביא את הכבש ולהקדיש אותו רגע לפני כן. אחרי כן, לגבי הטלטול, אז זה כבר בעזרת השם תלוי, אלה שישמחו על העירוב יוכלו לטלטל את הקורבן מהר הבית לירושלים. אלה שלא ישמחו, אבל מסתם שעד אז גם הכרעה תהיה מוכרעת, האם סומכים על העירוב או לא סומכים על העירוב. על כל פעם אני רוצה לסיים בדבר אחד. המדרש אומר, יש מדרש מעניין על קורבן פסח של מצרים. המדרש אומר כך, שבא משה ואמר לעם ישראל שצריכים להקריב קורבן פסח. ולקחת קורבן פסח, אנחנו היום מדברים על זה, איזה מסירות נפש נדרשה מעם ישראל באותו זמן שהיו צריכים להקריב את קורבן פסח. אומר המדרש כך, אמרו עם ישראל למשה רבינו, אולי לא נצלה את זה כל צורכו. אבל צריכים להבין, עם ישראל נמצא במצרים, הוא לוקח את האלילים של המצרים, לא, את האלילים של המצרים, ומה? הם לא נמצאים, אין להם צהל ששומר עליהם, הם עדיין במצרים, משה מבטיח שעוד מעט יוצאים לחירות. נקווה שככה יהיה. לקחת את האלילים של המצרים, זה אוי ואבוי, מלחמת עולם. ועוד, שהם ירגישו לצלות קורבן פסח, הרי הריח, מה זה הריח נודף, לא יהיה מי שלא ירגיש בזה. אומרים חז"ל, אמרו למשה, אולי לא נצלה כל צורכו. אתה יודע, נצלה את זה קצת, קצת לא הרבה, קצת נצלה את זה, אז ככה נתגבר על הריח, לא יהיה הרבה ריח. אומר להם משה רבינו, לא, צריך לבשל אותו כל צורכו. אמרו, בסדר, אז אתה יודע מה? אז לא נשים את זה בסיר. ניקח סיר, ונכניס אותו לתוך הסיר, ואת הסיר נכסה במכסה, ועל המכסה אנחנו נשים הרבה סמיכות, והריח לא יצא, וככה תהיה התמנה. לא ירגישו בנו. אמר להם משה, לא, אי אפשר. צניעה. אמרו, טוב, יש לנו פתרון. אז נצלה, ניקח חתיכות כזית כזית, נצלה, כך מתאר אוויר, נסגור את כל החלונות, לא יצא הריח. אמר למשה רבנו, לא, על גרבו וקרב, כבש שלם. אתם יודעים מה זה לצלות כבש שלם? איזה ריח? לא היה בית במצרים שלא היה בו, שלא הרגישו את זה. ובכל אופן, הם עשו את זה. למה אנחנו מתפעלים, למה אני מדגיש את זה, אני מסיים. אנחנו לפעמים מרבים לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מרבים לספר ביציאת מצרים על הגבורה של היהודים של אז. אבל אנחנו, איפה אנחנו? טוב שלא היינו בדור ההוא. כשאנחנו לפעמים מדברים להקריב פה בהר הבית, אז כבר שומרים, רע, מה תעשה שם משהו? אתה יודע איזה מלחמת עולם תהיה, ומי יקום עלינו, ואת כל העולם תתקים עלינו, ואיזה מה יהיה. אז מה קרה? שם במצרים כן יכלו לעשות את זה ואנחנו לא? פעם מישהו ככה, אמרתי לו, אומר, תשמע, תראה, היו שם צדיקים גדולים, אבל אנחנו, יש לנו זכויות. באמת, שם הדור שהיה שקוע בממתת שערי תומה, וכל שלהם מצווה, אז הם היה להם ניסים. אבל אנחנו, לצערנו הרב, אנחנו באמת ככה כולנו שוקים בממתת שערי תומה, אנחנו הרשעים, וזה לנו הם ניסים. ברוך השם, איפה אנחנו, איפה תלמוד תורה, איפה זה? אלא מה? כנראה ככה אנחנו מאדרים לספר ביציאת מצרים כל הלילה, כל שנה יוצאת אגדה חדשה עם פירושים חדשים, אבל קצת מסירות, זה כנראה עדיין אנחנו צריכים ללמוד מהדור של יוצא מצרים. וקורבן פסח זה המבחן. המבחן, אם הולכים לעשות קורבן פסח, זה מבחן הגאולה. זה רצון שבעזרת השם, מתעוררות של לימודים ועשייה ורצון, נבוא לכלל מעשה, ומכלל מעשה בעזרת השם, שבעזרת השם נזכה להקריב קורבן פסח כסידורו כהלכותו, ומאז כל מהלך הגאולה יגיע לסיומו בעזרת השם. שחג כשר ושמח.